טוב, אז היום אנחנו לומדים על חולי ובריאות, בריא הקבלה והרפואה המשלימה.
אתה אמרת
מתי
יהיה הטיפול על העין?
זה אחרי זה, תבוא אחרי זה, כן, תשאל. טוב, עכשיו הנושא הזה, לפני שאני בכלל אתחיל, אני גם אציג את עצמי, כי יש גם אנשים נוספים שינסו. אז אני נטורופט במקצועי, אני מרצה במכללת שלם, לרפואה משלימה, אני מגיע לכם מירושלים, ותודה רבה שנתתם לי את הזמן לשתות התה ונחת ולשמוע את הדברים, ככה אני בעתיים נרגעתי מהנסיעה. אז אני במקצועי נטורופט, מטפל בקליניקה בירושלים, ומרצה בנושאים של יהדות ורפואה משלימה. והיום אנחנו נלמד על הדבר שהוא הכי יסודי בעצם ברפואה. זאת אומרת, איך להתייחס לרפואה, איך לגשת לחולי, כל חולי שיש לנו בחיים. אני חושב שהידע הזה, אם אין אותו לאנשים או חלקו, זה יכול ממש לשנות בכל ההבנה לגבי חולי בכלל, שאדם יכול, או המשפחה או בכלל. לפני, בזמן האחרון אנחנו באמת רואים שיש הכרה יותר ברפואה המשלימה, יותר ויותר אנשים מתקרבים לידיעה שהרפואה הקונבנציונלית לאו דווקא תמיד נותנת את התשובות הנכונות, ושאפשר לנסות גם דרכים אחרים, מנסים ורואים, רואים תוצאות, רואים שיש כאן איזה משהו נוסף, ראייה אחרת ברפואה, הרפואה המשלימה. והיום אנחנו באמת ננסה להיכנס, להבין מה באמת ההבדל בין הרפואה הקונבנציונלית למשלימה, ובכלל, איך רואים את החולי ברובדים יותר פנימיים, ונתעמק יותר. הרפואה הקונבנציונלית באמת התחילה לפני כ-100 שנים, מעל 100 שנים, שאדם היה חולה פעם, הוא היה מרגיש לא טוב, היה כואב להראש, היו לו דברים אקוטיים, אקוטי זה עכשיו מיידי, כואב לי, עכשיו אני צריך עזרה. ובאותו רגע אדם היה צריך לקחת צמחים וכל מיני דברים, ו... לעבוד על עצמו, להגיע לאיזון, לאוליזם, בסדר, זה מילים יפות מאוד, ואפשר אולי להסתדר עם זה, אבל עכשיו כואב לי, מה אני עושה? ואז הגיעה הרפואה הקונבנציונלית, זאת אומרת, הרפואה של התרופות, שאנחנו לוקחים תרופה למכה, ואז אדם, פתאום לפני 100 שנים, פחות, כאב לו הראש, לקח את הכדור, ובבת אחת פתאום אין לו כאב ראש, נעלם. זה היה, זה כבש את העולם המערבי מיד, הדבר הזה. כי האדם יש לו תופעה, יש לו מצב אקוטי, הוא פתאום מקבל ישר את התשובה. כן? וזה היה גם מתאים גם לתקופה, אני אשים את זה, באמת. אם כבר מדברים על זוגיות והתמודדויות. עכשיו, הדבר האמיתי שאנחנו פספסנו, זה למה באמת יש לנו את הכאבים האלו, למה זה קורה. וזה מה שאנחנו צריכים באמת לראות היום, איך להיכנס לדברים יותר לעומק. בואו נגיד דוגמה. ילד מגיע לתיאטרון בובות, והוא רואה את התיאטרון בובות, נהנה מהמשחק של הבובות שם, אבל הוא באמת חושב שהבובות זה מה שיש, אין מי שמושך בחוטים. כן? מה שאנחנו רואים זה השתקפות חיצונית, אנחנו לא רואים את מה שמעבר. כמה שאדם יש לו יותר דעת, כמה שהוא יותר מבין דברים, אז ככה הוא מגיע ליותר לעומק של החיים. זה רק על ידי לימוד, אי אפשר לראות את זה רק מכל מיני הרגשות, צריך ממש ידע, והידע הזה משלים אותנו. אם הילד הזה היה ממשיך בדעת שלו, איכשהו בתור ילד, הוא היה ממשיך לבוא לתיאטרון הבובות והם ממשיך לחשוב שבאמת הבובות הם העולם האמיתי ואין מי שמושך בחוטים. אבל עם הזמן הילד גדל ואז הוא לומד שבאמת יש מי שמושך בחוטים שם. טוב, יש בזה גם משהו, נכון, אבל כמה שיש יותר דעת ככה אנחנו רואים את הדברים יותר בפנימיות. באמת כתוב פסוק, כתוב
ככל
שבן אדם מוסיף דעת, מוסיף נכון. זה רפואה למכה. טוב. באמת יש פסוק בתורה, פסוק שאומרים, ידע השור, זה כתוב בישעיהו, ידע השור קונהו וחמור אבוס בעליו. החמור, מה שהוא יודע, זה האבוס, האוכל שלי, אני בא, אוכל, נהנה, וזהו, לא יודע יותר מזה. אבל מה השור, הוא ידע קונה, הוא ידע מי נותן לו גם את האוכל. זאת אומרת, החמור יש לו ידע מסוים, והשור יש לו ידע יותר ממנו. וכמה שהידע הוא יותר גדול, כך אנחנו יודעים את, את מי שמשה חוכתי, וככה זה ממשיך, יותר פנימי, יותר פנימי. אבל לא בעזרת השם, אנחנו נוסיף דעת מצד הרפואה משימה, מה שהיא נותנת לנו, ומצד הקבלה מה שהיא נותנת לנו. וננסה להיכנס לרבדים היותר פנימיים. אני עוד מירושלים, אתם יודעים, אני עוד נפגע קצת בנסיעה, אתם יחלו לי. עכשיו, התפיסה בכלל ברפואה הקונבנציונלית היא תפיסה שהיא שונה מהתפיסה של רפואה משלימה. כמו שאמרנו על כאב הראש, אדם מקבל כאב ראש ואז הוא לוקח את השלח, ואז הוא לוקח תרופה, התרופה הזאת היא מרגיעה לו את הכאב ראש. מה עשינו בזה? בואו ניתן דוגמה על אדם שנוסע, לא? כן, בואו נגיד אדם נוסע כביש ירושלים תל אביב, כן, מוכר לי, תאמינו לי, ובנסיעה הזאת הוא רואה את הנורה, הנורה של של השמן, כן, מעבב לו, מתחיל להידלק. אז מה הוא עושה? הוא אומר, עכשיו אני אתעסק עם זה, אין לי כוח לצאת החוצה, יורד גשם, חם, ניכר, אני כל מיני דברים. אז מה שהוא עושה זה להסתיר את הנורה והוא נוסע. זה כיף, אין פה שום בעיה. הנה, סתמתי את הבעיה. אבל מה יקרה כאן? אני באמת מחסה כאן את הנורה, אבל אני אהיה בבעיה, תאמינו לי שיותר חמורה. המנוע יתקלקל. ואם המנוע יתקלקל, זאת תהיה בעיה באמת זו. מה עשיתי? לא טיפלתי בשורש, אלא נתתי טיפול לסימפטום שהוא מעין עזרה. כן, הסימפטום הוא בעצם, הוא בעצם בין המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מתנה, ממש מתנה. אדם יכול לראות את הסימפטום ומזה להבין שיש משהו לא בסדר בגוף. אם היינו יודעים שאם היה את הסימפטום לא היינו יכולים לדעת, ואז פתאום היה מופיע איזה משהו רציני. שם אנשים שאומרים, אני אף פעם לא הייתי חולה, כן, אדם שמגיע לטיפול אומר לי, אני מעולם לא הייתי חולה, אני ממש אדם בריא כמו שור, ובאתי בשביל איזה דבר קטן, פתאום כשאתה מתחיל את השאלות אותו, השינה היא לא שינה, והשמחה היא לא שמחה, ועוד כל מיני דברים שלאו דווקא בדברים שהם נפש, אלא ממש חוסרים של ויטמינים ומינרלים, תהליכים שקוראים לו בגוף, וזה דבר שאדם אפילו לא שם לב אליו. הוא חושב שככה אדם מתבגר, אדם מזדקן, כשמזדקנים אז מרגישים אותו, ככה זה קורה, לא? אדם שמזדקן, אז עם הזמן הוא גם לא חושב טוב ולא יושב טוב, אבל זה לא אמור להיות ככה. אנחנו רגילים להבנה הזאת של שאנחנו נשחקים, אבל אפשר גם לתחזק את המערכת. איך לתחזק את המערכת? אני מרגיש לא טוב, הנה, זה אומר, זה סימפטום. ויותר לתפוס את זה בשני ידיים, ולהתחיל לעבוד, לעשות משהו עם זה. זה שינוי בתפיסה. מה שלעומת זאת הרפואה הקונבנציונלית, כמו שאמרנו, זה ממש לתת את הפתרון לבעיה, ואז המצב מידרדר. אבל זה לא דווקא מידרדר בגלל שאנחנו מכסים את תנועת העזרה, אלא שהרבה פעמים גם בטיפול עצמו הוא מאיץ את ההידרדרות. שדידו, אני לאו דווקא נגד רפואה קונבנציונלית, יש פעמים שכן צריך את הרפואה הקונבנציונלית, וישנם הרבה בעיות שצריך אותה כתגובה מיידית למצב האקוטי. אבל אחרי שמטפלים במצב האקוטי, אחר כך צריך לשים לב מה קורה, למה זה קרה, ואז עשיתי לאזן. אבל אם טיפלתי במצב האקוטי ושארתי את זה ככה באוויר, לא עשיתי פה כלום, אני נכנס פה לבעיה. אני אתן כמה דוגמאות, למשל, אדם שהוא חולה, שיש לו כולסטרול גבוה. וכשיש לו כולסטרול גבוה, אז נותנים לו סימוביל, להוריד את הכולסטרול בדם. הוא לוקח את התרופה. התרופה, בדרך כלל, מה שאנחנו בדרך כלל אנחנו אומרים שהסיבה של בעיה כזאת של כולסטרול, זה מראה על כך שיש לו חמצון בגוף, אבל רוב הפעמים זה בגלל שיש בעיה גם בכבד. לא שעכשיו יעשו בדיקה קונבנציונלית, בדיקת דם במעבדה, ויראו שיש עכשיו אנזימים בכבד וכל מיני בעיות קשות. אלא שיש בעיה פה בכבד שהוא לא עובד כמו שצריך. הוא לא מנקה את הדם כמו שצריך, הוא לא, איך שהסינים אומרים, הצ'י תקוע, לא עובד, לא זורם. וזה לא דווקא עכשיו סימפטום מאוד גדול, אבל אחד, זה לא השורש, סליחה. כבד זה לא רק סימפטום, כבד זה ממש שורש. כבד גורם לכל כך הרבה בעיות, שהוא גורם להרבה סימפטומים, הרבה תופעות, שאנחנו צריכים לדעת מתי נורת את האזהרה מהירה לנו. הכולסטרול הגבוה זה לא דווקא בצילום, לא יראו שיש בעיה בכבד. בגלל שהשינויים מאוד מאוד קטנים, ובמערכת, בתהליך שהכבד עושה, הוא לא נפגע פיזית. הרבה פעמים גם שהכבד הוא נפגע פיזית, למשל, אדם שיש לו מונו. שנפגע במונו, מחלת הנשיקה. מחלת הנשיקה. זה וירוס שגורם לעיכות, גורם לכל מיני תופעות. אז הכבד נפגע, כולם יודעים שהוא נפגע. גם ברפואה, זה ידוע שהכבד נפגע מזה. עכשיו הוא נפגע זמני. מה זאת אומרת? יש במערכת הדם, יראו שיש אנזימים יותר מה שצריך. תמיד יש פירוק בכבד של אנזימים. אבל הפעם רואים שיש יותר מה שצריך. וכשאנחנו רואים שיש יותר מה שצריך בדם, בבדיקת דם, אז אנחנו יודעים שיש בעיה בכבד. וממה האנזימים האלו? זה מפגיעה שעכשיו יש בכבד, נכון? זאת אומרת, עכשיו הווירוס פגע בכבד, אז יש אנזימים מהפגיעה, כן? כמו יריות, אנחנו יורים, יוצאים החלקים. אבל מה יהיה אחרי זה? מה יהיה אחרי חודש, חודשיים, שכבר אין מונו? לכאורה כבר הגוף תקף את המונו וכבר אין אותו, הרבה אנשים גם נשארים אותו, אבל לא חשוב, יש אנשים שעוברים אותו ומרגישים עוד עייפות, ומנסים להבין מה קרה, ורואים יש חיידק, אין חיידק, אם יש וירוס, אין וירוס, אם יש חוסרים וכל מיני דברים. אבל הרבה פעמים יש בעיה בכבד. תעשו בדיקה בכבד, תעשו בדיקה דם, לא יהיה שום אמצא. בגלל שהכבד כבר נפגע לפני זה, אז עכשיו כבר לא יהיה אנזימים בכבד, בגלל שעכשיו אין פגיעה. מצד שני גם, הכבד עצמו הוא לא נפגע מצורה כזאת גדולה, חזקה, שיראו את זה. אלא זה בתהליכים של הניקוי שלו, תהליכים מאוד מאוד עדינים. ישנם שיטות של אבחון ברפואה הטבעית. אחת מהן הטובה ביותר אפילו, זה האבחון בגלגל עין, שאפשר לראות ממש מילימטר ממילימטר את כל מה שקורה במערכת הגוף. אבל אחד מהדברים החשובים זה פשוט להקשיב לגוף. זאת אומרת, ישנם כל כך הרבה סימפטומים, כל כך הרבה תופעות, שכל הזמן אומרים לנו, מיידי, מיידי, יש כאן משהו, שים לב, הלו, אני כאן. בהירות בפה זה הרבה פעמים בגלל רעלים שיש גם. אז יכול להראות את זה. עכשיו בא...
זה גם כמעניין?
מה?
יש לו מליחות בפה.
בליחות בפה, בליחות בפה, זה יכול להיות גם רענים, זה יכול להיות גם דבר כבר. עכשיו... טוב, זה שאלות שכבר... אני אחר כך ניתן זמן לשאלות, אחרי שאני אעבור את המהלך הזה. עכשיו דיברנו על הכולסטרול, נכון? בסדר, אז הכולסטרול, בסדר, נתתי תרופה שתרגיע לי את המצב ולא תהיה לי בעיה כעת של כולסטרול. בסדר, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, אז אם אני לא טיפלתי בשורש, אז בסדר, אז הייתה איזו תופעה ולא טיפלתי בשורש, זה השורש, שורש הבעיה נשארה, לא פתרתי אותה. אבל פחות בסימפטום, כן, טיפלתי שזה יכול אולי לגרום לדברים או לא. אבל יותר מזה, התרופה עצמה היא פוגעת בכבד. התרופה עצמה היא פוגעת בשורש. אתם מבינים את הבעיה? התרופה עצמה שלוקחים היא פוגעת בכבד. ואז אומרים שצריך לעשות ניטור, לעשות כל פעם בדיקה, כל 4 חודשים, לעשות בדיקה של תפקודי הכבד, לראות אם הכבד הוא נפגע, מה זאת אומרת, אם יש אנזימי כבד יותר ממה שצריך. ואז רק מחכים, מתי זה יקרה. או אם זה יקרה. אבל אפילו אם זה לא יקרה, לפי מה שלמדנו, הרי הדברים הם מאוד עדינים. הדברים מאוד עדינים, הם ייפגעו ברובדים הכי נמוכים. בסדר, אז באמת יש מצבים שצריך למצב האקוטי טיפול, כמו שאמרנו. אבל אחרי זה לשים לב מה קרה לי, למה זה קרה? לראות את הדברים יותר לעומק. הרי כל תהליך שקורה לנו, כל סימפטום, כל תופעה חיצונית שקורית לנו, זה אומר שיש משהו בפנים, הרי זה לא סתם מגיע. יש פה איזה תהליך כל הזמן, האדם שלנו יש לו הרכב של חומרים, בין טובים, בין לא טובים, אנחנו צריכים, אנחנו מרגישים את הסימפטומים דרך זה. בין אם כמו שלמדנו על המוח, כן, זוכרים? כמו שאמרנו על המוח, עם כל הנוירוטרנסמיטרים, כל המערכות, כל התהליכים שמעבירים את המידע, את כל הזיכרון. אז אם אני מביא את כל הרכיבים שצריכים לבנות אותם, המוח שלנו בשר בדם, הוא צריך את החומרים שלו. בשביל שהוא ייבנה, שיהיה כמו שצריך, כמו כל דבר, כמו כל דבר בגוף. בעיה של הורמונים, כן? בעיה של הורמונים, אנחנו רואים עוד תופעה מאוד מעניינת, שאישה לוקחת טיפול הורמונלי. אז מה קורה? הרי יש חוסר איזון, נכון, בהורמונים? ולוקחים את הטיפול ההורמונלי. עכשיו הטיפול ההורמונלי, הוא מגבה את הבעיה, נכון? זאת אומרת, אם יש חוסר של אסטרוגן, כן, יש חוסר של אסטרוגן, אז מה עושים? נותנים אסטרוגן מבחוץ. עכשיו אם נותנים אסטרוגן מבחוץ, הגוף מבין שיש מספיק אסטרוגן, נכון? אז הוא לא מייצר עוד אסטרוגן. זאת אומרת, אנחנו גורמים למערכת, כן, יש היררכיה כזאת של היציר ההורמונלי, ואז אנחנו גורמים לציר הזה לחוסר איזון מתמשך, ואפילו אולי שיפגע ויתאבן, אפילו אפשר לומר, יתאבן חלק מהמערכת ההורמונים האלה, כי כבר לא צריך את האיזון הזה. האיזון נפגע, בגלל שעכשיו יש מספיק אסטרוגן, וכשנפסיק את האסטרוגן, אז יהיה שוב בעיה, לא יהיה איזון.
כן, הבנתי שהאסטרוגן עוד רק 5 שנים.
האסטרוגן היום, בכלל, וההורמונים היום כבר... הם כבר בממשל, וזה כבר הוחלט, וגם בכל הארגונים הרפואיים הכי הכי חשובים וגדולים, כבר הוחלט ונרשם שטיפול הורמונלי הוא טיפול מסרטן. וזה דבר שכבר, לא, יש לו גושפנקה, תמיד אנחנו אמרנו את זה, והיום יש לזה גושפנקה, וכל הרופאים יודעים את זה, ואפילו רופא קומנציונלי הוא שולח בדרך כלל, אם את יכולה להסתדר, אז תלכי לרפואה טבעית, מה שלהסתדר איכשהו אחרת, גם אפילו עם התופעות, אם את יכולה להישאר איתן, וזאת הגישה, בגלל שאתה פוגע במערכת ההורמונלית. אז מה אני עושה אם אני נותן טיפול לאדם סוכרתי, לבעיה של הלבלב, אין לו מספיק קיצור של אינסולין, ונותנים לו אינסולין מבחוץ. מה קורה? הלבלב אין לו שום, איך שאומרים? הוא לא מרגיש שהוא צריך את זה. הוא לא מרגיש שהוא צריך לייצר עוד אינסולין. אז מה קורה? יורד התפקוד של תאי הלבלב. כן? לא, אין מה שיגרה אותו להוציא עוד. אז הדבר הזה פוגע שוב. במערכת אנחנו משאירים את השורש ומטפלים בסימפטום. מצד אחד אנחנו רק סותמים, רק מכסים את נורת האזהרה, ואז נשארת הבעיה והיא מתפתחת וממשיכה, כמו שדיברנו על המנוע שנפגע. מצד שני, גם הדבר עצמו, הטיפול עצמו שאנחנו נותנים לסימפטום, הוא פוגע בעצמו. והדבר השלישי, שגם אנחנו נותנים גיבוי לגוף מבחוץ, והגוף לא מתאזן לבד. גיל המעבר, אישה בגיל המעבר, זה גיל, אפילו המשפט עצמו אומר, זה גיל של מעבר שעוברים אותו. כן, זה גיל של מעבר שעוברים אותו. אדם מגיע לגיל, אישה מגיעה לגיל המעבר, יש חוסר איזון הורמונלי, ואז הגוף לאט לאט מאזן את עצמו, כן, ייצור האסטרוגן הופסק בגוף, אז הגוף מנסה להוציא עכשיו להפיק אסטרוגן מהשומנים בגוף, פשוט שהשומנים יספקו לו את האסטרוגן, ולהתאזן ולהסתפק עם הדבר הזה. אז מה עושים? נותנים טיפול הורמונלי, ואז אישה צריכה לקחת כדורים, מכאן לא הודעה חדשה, מכאן, אני מתכוון לא בכמות, אלא בזמן. והדבר הזה הוא פוגע. אז בסדר, מצד אחד יש באמת את התשובה שיש לנו כרגע למצב האקוטי, ואנחנו צריכים אותו לפעמים. יש עכשיו דלקת מאוד חריפה, אנחנו צריכים את הטיפול האקוטי, המיידי, כן, האנטיביוטי, אבל אחרי זה תן תמיכה. והעניין הוא שמעניין שגם על הדברים שיודעים שצריך עזרה עליהם, זאת אומרת אם לוקחים אנטיביוטיקה זה פוגע בפלורה של המעיים, שזה גורם לקנדידה, מי שמכיר, שזה גורם לחלקים הטובים להיפגע ולחלקים הרעים גם להיפגע, ומה שנשאר זה רק הפטריות במעיים והן גדלות בגלל שאין להם מי שיעצור אותם, ואז יש קנדידה, זה דבר שידוע ברפואה קונבנציונלית. אבל האם היינו רואה רופא קונבנציונלי שאמר, אולי יש, אבל לא הרבה, שאומר למטופל, נשמע, עכשיו אתה לוקח טיפול שהוא פוגע, או טיפול שאתה צריך גיבוי, לא להפחית את המטופל, כן? ויגיד לו, נשמע, עכשיו אתה לוקח אנטיביוטיקה, כדאי שתיקח עם זה ועוד חודש אחרי זה, פרוביוטיקה, שזה חיידקים טובים. בזה היינו פותרים הרבה מהבעיות. הרופא לא אומר את זה, וזה מאוד מעניין, בגלל שאפילו בספרים של הרפואה, ספרים של הפרמקולוגיה, גם שם כתוב שאנטיביוטיקה מביאה לקנדידה, זה דבר שידוע לכולם. אתם לא אומרים, אלא זה בעיה בגישה, בתפיסה, כל התפיסה היא שונה, אנחנו עכשיו מנסים להבין את הדברים יותר מבפנים, זאת אומרת להיכנס עם הדעת. כתוב אצל הרב קוק, יש לו ספר, הרב קוק שהיה לפני קום המדינה, אני מדבר על זה, רב המושבות שקראו לו, אז הוא כתב שהתהליך הזה של הקרבה לטבע, הקרבה לטיפול, לרפואה משנה, בכלל לטבע, לבריאות הגוף, לבריאות הטבעית, זה שלב לפני התשובה, הוא קרא לזה ככה, הוא קרא לזה התשובה הטבעית, כן? יש תשובה טבעית. כשאדם חוזר בתשובה טבעית, אני עכשיו אוכל טוב, אני מנקה את עצמי מרעלים, מנקה את עצמי, אז הוא אומר שהדרגה הראשונה של התשובה הטבעית היא הקדמה לתשובה האמונית. ואולי עכשיו אנחנו יכולים להבין קצת מה קורה כאן, כי אם אנחנו מסתכלים עם הדעת, אנחנו חושבים יותר, לא רק על התופעות החיצוניות שיש לנו, אלא יותר פנימה, ועובדים יותר פנימים, אם מנסים להבין מה קורה לנו, אז אנחנו גם במודעות בכלל בחיים, אנחנו מסתכל על דברים יותר פנימה. זה אומר על איזה מהלך כאן בדור, מהלך שהולך ונבנה. אתם מבינים על מה אני מדבר?
כן.
בהומאופתיה, בהומאופתיה, מדברים את זה בצורה כזאת. נגיד, אני לא צייר משהו, וזה ראש, וזה גוף, מה נאמר? עכשיו ההומאופתיה אומרים שיש מהם רובדים, כן, ככה הם מדמים את זה. עכשיו יש רובדים באדם. זה החלק הכי חיצוני של בעיה, של סימפטום, וקודם כל דבר חיצוני שהוא באור. זאת אומרת, פריחה בדבר כזה. זה הדבר הכי חיצוני. הרובד הכי חיצוני של סימפטום. זה עוד לא נכנס פנימה, עוד לא נהיה חלק מהאדם, עוד לא נהיה כרוני יותר מדי. פשוט זה חיצוני. אדם נותן משחה. כן? כשאני אומר משחה זה מזכיר לי אסוציאטיבית, זה מה שרבי נחמן ברסלב אומר. רבי נחמן ברסלב אומר, או משחה או שמחה. למה? המשחה היא גורמת להכנסה של החולי בפנים, אבל שמחה גורמת להוצאה של החולי החוצה.
עבדת
עליך, כאן
חוזר
ומתפלל.
גם וגם.
אולי תענה לנו, בסוף ההצעה.
הייתי בבני לא עובד ממשלה את זה, על בואו הרבה אנשים. ברב אמור יצחק. אז הוכחות, זה הדברים מדהימים. איך שהחלוך על אבי ילדים בביא, על השרצר הציד או הציעו אותם מזה. דברים מעניינים. אז אני אומר,
אנחנו עוד לא הגענו, עוד לא הגענו לחלק הבא, עוד לא הגענו לחלק הקבלי בעניין. אנחנו בעתיים ברובד הראשון שאנחנו נכנסים לנו. עכשיו הדבר הראשון שנותנים טיפול למשחה, טיפול לסימפטום הזה שבאור, אז זה גורם להכנסה ברובד יותר פנימי. ואז הטיפול בסימפטום הבא זה יכניס למצב יותר פנימי. ואז הרפואה היא תהיה תהליך בדיוק הפוך, זאת אומרת, כשאני אטפל בדבר פנימי וזה יקרה לדבר מתאמי, פתאום אדם לרגע ירגיש את מה שהיה לו לפני שנה, שנתיים, עשר שנים. ואחר כך יהיה לו פתאום פריחה, ואחרי זה הוא יהיה בריא. זה התהליך של הרפואה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשזה קורה. זה מאוד מעניין, אדם פתאום שיש לו דלקות בגיל שלוש, המון דלקות, והוא עושים את זה איפשהו וקרו דברים אחרים. גורם לזה שיהיה פתאום דלקת, ואסור לקחת כרגע סימפטיקה, אבל זה תהליך מאוד עדין, צריך לדעת גם בדיוק איך, אבל התהליך הוא תהליך החוצה, שוב של הריאלים, ואין טוקסינים כאלו, זה משהו שאנחנו מכניסים לבפנים, והוא הולך עכשיו החוצה, יפה. עכשיו שזה, אנחנו מכירים את זה גם בעצמנו, כן, אדם שהוא חולה, או שיש לו איזו בעיה, פתאום יש פריחה כזאת, אם אתם מכירים, קרה לכם את זה? שיש פריחה, ואז אדם יודע שכבר ירגיש יותר טוב, הוא יהיה כבר יהיה בסדר. לפעמים יש בפנים את זה, כשיש חולים, זה תהליך של הרפואה. אנחנו מכירים, שיכולים לראות את זה גם אצל ילדים, כן, ילדים, תינוק, יש תינוקים, לתינוקות יש הרי את הפריחה בישבן. אז הפריחה היא חיצונית, והיא קורית בגלל שיש שם נגיעה, יש שם כל הזמן ריאלים, כן? גם של מה שהם עושים. וזה נשאר להם, בגלל זה כל פעם להחליף כמה שיותר מהר, ולא להשאיר את הילדים מוצלחים יותר מדי. אבל טיפול שאנחנו עושים בדרך כלל, מה הוא? בייטיפסטה, נכון?
זה
מה? בייטיפסטה, משחה. מה המשחה עושה? היא מכניסה את זה לרובד יותר תנימי. ואז אנחנו מטפלים בזה, מטפלים בזה, כל פעם שזה מופיע, הטוקסינים האלו, הם לא יוצאים החוצה, אלא אנחנו עושים על זה פסטה ככה, מוכרים טוב שהכל ייכנס לסנים ולא יצא, ואז זה מופיע בתור דרכות אוזניים, נוזלים באוזניים, ואז אנחנו מכניסים לנוזלים באוזניים כל מיני תרופות מכאן בשביל להכניס את זה פנימה, ואז זה מופיע בתור שקדים שצריך להכניס כל מיני דרכות גרון, ואז זה נכנס פנימה, אסתמה. אבל מצד שני, אפשר לעשות דבר אחר? יש אחת מהדברים, אחת מהתרופות שאפשר לעשות כזה דבר, זה קלנדולה. יש צמח שקוראים לו ציפורן חתול, קלנדולה. אז הציפורן חתול הוא בעצם גורם לזה שיהיה דטוקסיפיקציה. מה זאת אומרת דטוקסיפיקציה? הוצאה של רעלים החוצה. דטוקס. הוצאה של רעלים החוצה, ולא שזה ייכנס פנימה. זה מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות תמיד, ברפואה. לא צריכים לטייח, אלא צריכים להוציא החוץ, להוציא את הבעיה החוצה. עכשיו הבעיה היא תצא בצורה כזאת, זאת אומרת אנחנו ניתן את הנמרח כאן, את הקנים גדולה, ומוכרים את זה גם בקמח ככה, אז היום זה כבר דבר מאוד נפוץ, לפני שנה, שנתיים זה לא היה. אפשר גם לעשות את זה לבד, מוכרים את הפרחים, הם כתובים כאלו, ואז את זה אפשר להשרות בבית בשמן, ואז יש לכם לשנה, שנתיים, שמן, נשים בישבה של התינוק. עכשיו, הקלנדולה אולי בעצם גורמת להוצאה של הטוקסינים מיד החוצה, וזה מאוד מעניין, שהרבה פעמים ישנם אנשים כאלו שהשתמשו בבייטיפסטה או כל מיני כאלו דברים שמורים לכניסה פנימה של הטוקסינים, ואז כשנתתי להם את הקלנדולה, אז מה קרה? הרי היה תהליך של הוצאה, נכון? ואז הם מתקשרים אליי ואומרים לי, שמע, הישבן יהיה כולו אדום עכשיו. הייתה בעיה קודם שהיה קצת אדום ועכשיו אני לא יודע איך להשתלט על זה, מה יהיה עם הילד? אז בסופו של דבר התהליך היה של הוצאה, כן? הוצאה של הטוקסינים החוצה, המצב החמיר, ומה שמעניין בזה, וזה קורה תמיד, כשזה קורה בצורה כזאת, שהטוקסינים באמת נכנסו כל כך הרבה, שבבת אחת יש כזה ישבן של בבון, אז מה שקורה זה שיום למחרת, כשזה כבר מופיע בצורה הכי הכי גרועה שלו, יום למחרת זה נעלם, אין כלום פתאום. בבת אחת, זה מאוד, מאוד יפה לראות את זה. וזה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. הכנסה של טוקסינים פנימה, או הוצאה שלהם החוצה. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו נותנים טיפול רק בסימפטום, אנחנו גם גורמים לכניסה של הרעלים. מה שמעניין כאן, גם דבר נוסף, שהגוף צריך להתמודד עם הרעלים האלו, כן? ורעלים שנכנסים לגוף, ואז הגוף צריך להתמודד איתם. אז אם יש תופעות נוספות, יש לנו בעיות בגוף, הרגשות לא טובות וכדומה, אז התהליך הזה, בצורה שלא היה את הרעלים האלו, אז הגוף היה בשיאו, פשוט מוציא את זה החוצה ומתקן את הבעיה. אבל כשיש לו עוד דברים שצריך לעבוד מכאן ומכאן, זה מפזר את האנרגיה, כן? התהליך, אין פה איזון בגוף. והאמת שהגוף תמיד שואף לאיזון, תמיד הוא שואף להתאזן, קוראים לזה הומאוסטזיס. זה אומר שהגוף תמיד שואף לאיזון, תמיד הוא לאט לאט מתאזן בעצמו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להאמין בגוף עצמו ולתת לו פשוט את התמיכה.
רגע, אבל
לתת לו ללכת לגזר שלו. וזאת הבנה השנה ש... אני חושב שלאט לאט היא תיכנס, היא נכנסת גם לרפואה קונבנציונלית. רואים שלאו דווקא בדברים ש... לאו דווקא בדברים הפיזיים, בסימפטום ש... שמבינים שצריך במקום תרופה קונבנציונלית לתת תרופה טבעית, כן, בזה לא עשינו כלום, כן? שבינו, אם אנחנו נותנים טיפול על ידי תרופות סבתא, זה תרופות סבתא, אז מה שקורה זה שאנחנו שוב, שמים את היד על נורית העזרה, כן? תרופות סבתא, כן? בגלל שאם יש לי דלקת גרון, ואני נותן טיפול סבתא לדלקת גרון, ואני לא חושב למה זה בא, למה זה בא לי, אז שוב אני בבעיה. ואם אני נותן טיפול סבתא לדלקות עיניים, כן, דלקת עיניים, שנותן טיפות של דברים טבעיים, אז שוב אני בבעיה, כי אני לא השתמשתי במתנה הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הסימפטום. מתנה. הגוף עצמו כבר.
כן,
אבל מה קורה לדעת לדעת לדעת
לדעת
לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת לדעת שיש את ה... כבר אני גם, אני אענה לך יש לי. למשל, אם נותנים טיפול עכשיו, סליחה, אם יש דלקת עיניים כמו שאמרנו, אז בדרך כלל דלקת עיניים יכול להיות למשל, שוויטמין הירי הוא אחראי על כל מערכת הריריות בגוף. איפה שיש ריריות, איפה שיש הגנה מבחינה חיסונית, זה הוויטמין A. הוא בעיקרו, הוא ממש עובד על העניין הזה. עכשיו, הוויטמין A הוא אמור להפך בכבד לפעיל. זאת אומרת, אם אנחנו לא ניתן את ה... אם הכבד לא יהיה פעיל, אז הוויטמין A לא יעבוד כמו שצריך. הוא לא יהפך להיות הרטינול, כן. אז מה יהיה? אין לנו ריריות בעיניים, אין לנו מערכת חיסונית בעיניים, מה יקרה? כל דבר הכי קטן, כל גרגיר, כל דבר הכי קטן שיהיה, הוא יגרום לגירוי שיביא לו איזה דלקת, נכון?
כן,
אבל זה הכל גם חוזר.
בווירוס.
בווירוס שקרה או משהו?
כן.
פעם אחת קרה, לא?
מה לא קרה?
פשוט אולי
משהו
מחסוליים,
אולי גם...
שתבינו, הרפואה האופטימלית היא בעצם רפואה שאפילו יהיה וירוס או דלקת, פשוט כולם יהיו חולים חוץ ממך. וישנם אנשים שככה חיים, וישנם אנשים שחיים ככה, ופשוט הם לא מחסנים את הילדים שלהם כלום. עכשיו תגיד לשמה, זה ממש סיכון ענק מה שאתה אומר עכשיו. לא לחסן את הילדים מדברים כאלה שהם כבר נכחדו מהעולם בכלל, כבר בגלל החיסונים האלו. אז דובר פה על אנשים שהם מבינים ברפואה, זאת אומרת, רפואה משימה, רפואה איך לגבות, לא רק לגבות אלא גם לראות את הדברים בתור מניעה, לחזק את הגוף כל הזמן שיהיה חזק. כשיכנס החיידק או הווירוס, הוא פשוט לא ידע מה לעשות שם, מיד יעיפו אותו משם. כל הגורמים שיש. אז אם כבר יש אפילו משהו מחיצוני שקרה, אז זה לא היה אמור לקרות אם הייתי בצורה אופטימלית. אפילו אם זה חד פעמי. אם זה היה חד פעמי ממש בחיים, אז זה כבר משהו שאולי אני אשים לב אליו, אבל אני לא אקח את זה יותר מדי לתשומת ליבי, וזה יכול להיות שזה יהיה גם בסדר. אולי זה היה גם זמני, יכול להיות שאולי הייתי במתח באותו יום, ואז המתח הוא גרם לי לפגיעה במערכת החיסון, כי זה לא הראשון של הבוגע. ראיתם, אז הדברים מאוד מאוד משולבים, אבל בסופו של דבר זה להבין בכלל רק את הפילוסופיה של החולי. מה קורה פה? הרוג את החיידק, הרוג את הסימפטום, או חזק את המטופל. זה דבר שונה. דבר שונה לגמרי בהבנה. עכשיו זה דיברנו, כן, הנה אני כבר אתן זמן לשאלות. עכשיו זה דיברנו מכמה כיוונים, כן, שגורמת הרפואה שנותנים לסימפטום, מה זה גורם? הדבר הנוסף שעוד לא הזכרתי זה שנותנים טיפול לבעיה עצמה, זאת אומרת לשורש. אם יש בעיה ללבלב, אז תזונה, צמחי מרפא או כל דבר אחר, גם אפילו דברים שהם יותר רוחניים או אנרגטיים, לחזק את הלבלב או לחזק את הכבד, לנקות אותו או כל דבר אחר. זאת אומרת גם זה יהיה טיפול לסימפטום, גם לטיפול לבפנים, כשאני שומר על זה שתמיד יהיה איזון. שהגוף באמת יהיה לו את הכוח לשאוף לאיזון, כי לפעמים אין לו את הכוח לעשות את זה. אז לתת לו. עכשיו זמן לשאלות. דיברנו
על אנרגיה בשוק. אני אמרו
לי שזו אמרו את הלנדרית בשוק. זה נכון, וזה יש לך את זה בעיניים.
מה
קורה?
אני לא
רואה,
לא
קוראים
את זה, אני חושבת את זה. חוץ מהקיפות אינם, שאני שמה ו...
טוב, ודיברנו עכשיו, שיש דברים שהם יותר פנימיים.
זה,
גם היום יש
בעיניים?
זה דיברנו, כן.
ואתה
תגיד לאן? לאו דווקא, צריך לדעת מה. בגלל זה אפשר להוסיף דעת. איך מוסיפים דעת? לומדים. אנחנו לומדים הרבה דברים, נכון? אנחנו רואים טלוויזיה. אפשר פשוט להימנע מלראות טלוויזיה שתאמינו לי, זה לא טוב. וללמוד דברים אחרים. אפשר לפתוח ספר, להתחיל ללמוד על דלקות עיניים ברפואה משלימה. למה לא? להוסיף דעת. להוסיף דעת, ולא תמיד מוסיף מחור.
לא, אבל באינטרנט אפשר לקבל את הדברים האלה?
כן, באינטרנט יש גם תשובות. אפשר לקבל. כמובן שאם יש דברים שהם כבר, זה לא רק דבר אחד, ויש כמה דברים, אז ללכת לבדוק מה קורה פה. ללכת למטפל. זה כבר... וזה מטפל לא משנה באיזו דרך, אבל יש לו את הפילוסופיה הזאת. זה בערך פעם השלימה.
אבל
יש שם
משהו מוצף בכל מיני מטפלים, שלא יודע אם הם באמת
למדו, או שהם באמת יודעים איך הם לא... לא בעיה. כן, יש גם בקופת חולים, יש בקופת חולים...
מוכרות יותר קומטיביות.
שמקבלים גם החזר על הטיפול עצמו.
זה הוא הרבה? גם מוכרות,
גם מוכרות. יש עוד שאלות? כן.
אני למשל שובלת שם מגרנה. ניסיתי כבר הרבה פעמים, קיבלתי כבר את הערה, שבעצם אני צריכה לחקור מנהלו, ואני מודעת לזה שזה בא למקום לחולים של לחץ, של מתח, של רגישות, של... אבל בכל אופן, כל שבועיים, שלושה ימים, אני... זאת אומרת, בכאבים שאני לא יכולה לגבול אותם. אבל אף כתוב כמובן, דבר ראשון, רופא קונבנציונלי, שאני רוצה לפתור את הבעיה. ניסיתי כל כדור השני בעצם, שזה לא עוזר לי. ניסיתי גם את הרפואה האלטרנטיבית. והשאלה שלי, שהיא כן שאלה בעצם, השאלה שלי, זאת אומרת, מה עושה? זאת אומרת, הכאב חוזר. אז אתה אומר בעצם, האדם צריך להיות באיזון, וגם לחקור כאילו מאיפה זה בא. זאת אומרת, במי אני נעזרת אחרי מה שנעזרתי. ואיך אני מגיעה לאיזון? איך האדם מגיע לאיזון? מכל הגורמים החיצוניים.
מה שצריך באמת, בשביל לטפל בתופעה שהיא תעבור לגמרי, זה לגלות את השורש השורשים. השורש השורשים, אדם צריך לשים לב בעצמו אם הוא יכול ללמוד, ולנסות להבין מה קורה, הרי יש הרבה מידע על זה, או פשוט ללכת למטפל, אין מה לעשות. זה מטפל עם הבנה כזאת של מה שדיברנו, שזה בעצם הרפואה המשלימה, אבל הרפואה המשלימה לא שלהגיע למטפל כזה ששואל מה הבעיה, ואז על הבעיה עצמה הוא נותן טיפול טבעי. כי מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם מכסים את מנורת האזהרה. המטפל הנכון, שאת גם תוכלי, ואתם בכלל תוכלו עכשיו אחרי השיעור הזה מה שאמרנו, להבין מי הוא המטפל הנכון שאתם תתקלו בו, שאתם תהיו אצלו, שהוא באמת ישאל אתכם את השאלות מכל הכיוונים. זאת אומרת, הוא ישאל אתכם על סימפטומים שבכלל לא דיברתם עליהם, וננסה להבין מכל מיני כיוונים מה קורה. זאת אומרת, הוא ישאל שאלות שבכלל לא... שלא התכוונתם שהוא ישאל. זאת אומרת, על כל מיני דברים שהם מוכיחים על זה שאם יש יותר מדי רעלים בגוף, אם יש מאכלים שאדם הוא רגיש אליהם, אם יש תופעה אחרת שממקום אחר היא משפיעה גם הכיוון הזה, זה בעצם יהיה הכיוון הנכון, הדעת. כי אם אני יושב אצל מטפל ואז הוא אומר לי, יש לך בעיה וזה טוב, אז תיקח, עכשיו אתה צריך לעשות זה וזה וזה, ולקחת טיפול לזה וזה, בלי לתשא לפחות, לפחות חצי שעה, אז זה לא יהיה מטפל הנכון. כי הטיפול הנכון הוא תישול של שעה בדרך כלל, לעלות על הדבר האמיתי.
ומה הוא מוסמך המטפל?
זה מה שאנחנו מדברים, זה על הפילוסופיה, על של החולי, אחרי זה כבר נכנס לדברים יותר אולי אישיים, אפילו שאני רוצה, אני יכולה לשאול אחר כך. כן, אני יודע, את שואלת בכלל.
אם זה מטפל, איזה מטפל הולכים? ברפואה
אלטרנטיבית,
זה
הכוונה? אנחנו מדברים על רפואה אלטרנטיבית, שזה לא רפואה קונבנציונלית, כי רפואה קונבנציונלית זה מקסימום יהיה בעצם בין 15... שוב, רפואה קונבנציונלית ללכת למצב האקוטי, לפעמים כן צריך. מה?
מה שאנחנו מדברים על זה, זה לא משהו אישי, זה לא משהו אישי. כל
סוג
שזה
יהיה, בן אדם עבר את הרופא הקונבנציונלי ועובר לרפואה המשלימה, על מנת אם הוא ראה את אלוהים. לקבל את האיזון. כן.
הוא עובר מספר מטפלים, ואתה פה
ידע
לפני
שאלות
שישאלו אותו,
האמת, האמת שלכל דבר יש סיבה, והאדם יש לו בסופו של דבר, לפי היהדות, לפי הקבלה, יש לו את השליח שלו. זאת אומרת שיש שליחים כמובן שהם יותר, אומרים שבדרך כלל גם הרפואה בקבלה, תדעו שללכת לאדם ששמעתם כמה שיותר שהוא טיפל באנשים ונבריאו מזה, והדבר הזה מראה שיש לו יותר השפעה, יותר כוח גם של שליחות. בכל אופן, ברפואה יש רופא, זה אותיות אפר, נכון? ואותיות פאר. מצד אחד, הרופא צריך לדעת שהוא אפר, הוא רק צינור, הוא שליח. לא יותר מדי לתפוס מהחוק, כי מה הוא עושה? הוא בעצם מונע את השפע שיעבור בצינור. כי הוא חושב אני ועוד שם ידי. אז הוא לא עשה את עצמו אפר. אז מצד שני, פאר. כן, הוא עשה את עצמו פאר, ובמקום אפר שאני... יש עוד שאלות? השאלה באמת היא מה הרמה של התרופה. יש מצב כזה שאדם לוקח בתרופה במיליגרמים מאוד גבוהים, במספר פעמים ביום, שכבר יש תלות באמת בתרופה שאי אפשר עכשיו להעביר גם לרפואה טבעית אחרת, בגלל שיש תלות בתרופה עצמה שתהיה ממש ליד עצמו חזק, שצריכה הבלוטה. ומצד שני, אם יש מצב שהוא לא כזה גרוע, והרבה פעמים גם זה מצליח להוריד לאט לאט את התרופה, מצד שני לתת בצורה הכי חזקה את הפתרונות הטבעיים. זאת אומרת, את הפתרונות הטבעיים לתת לא את ה... לתת יוד מבחוץ, וגם לחזק את הפעילות של הבלוטה עצמה, שהיא תעבוד. ויש תרופות לדבר הזה, יש תרופות טבעיות שעושות את זה, גם מהצד הזה לתת את היוד עצמו לתופעות בגוף, ודבר נוסף, וגם לתת את הטיפול לבלוטה עצמה שהיא תתחזק, כמו שדיברנו על הנבלב, מצד אחד אתה משאיר אותו ככה, ומצד שני אתה נותן לו ג'יגנמה או כל דבר אחר שמחזק אותו עצמו, את התפקוד שלו. אז זה בעצם התהליך שקורה. יש איזה תשובה, כן. אבל לפעמים, רוב הפעמים, הטיפול עובד יותר ליתר בלוטת התריס, להרגיע אותה, יותר מאשר לתת פעולה, אבל לתת פעולה הרבה פעמים זה גם מצליח. יש עוד שאלות?
כן, אפרופו את הפעילות של בלוטת התריס, אני גם שואל מה עשו לנו למדעים, מה אנחנו צריכים למנע, איזושהי תנאי המצאה, כי אני שמעתי פעם
טוב, זה האמת שזה מאוד דבר, מאוד דברים שהם נקודתיים. אני רוצה להישאר שם ברובד הזה שאנחנו מדברים עליו, של דברים יותר כללים, אבל שיעזרו לנו. זאת אומרת, גם יש לנו גם את החלק השני של הקבלה של בן אדם.
אני יודעת, לגבי תת כלולות,
יש
מאכלים ספציפיים
שצריך להימנע מזה. זהו, שוב, זה דברים יותר נקודתיים. אפשר לבוא אליי אחרי זה, אני אענה, בסדר? טוב. יש עוד שאלות לנושא, יש שאלות? טוב.
לא, ממש כמה מילים על מחלת השיטה, זה לא יותר
פשוט.
אני לא מה אני שומע, אבל לא... כמה
מילים... יש סים ויש... יש כמה סוגים של מחלת הנשיקה. יש כאלו שהם יותר גורמים לתופעות של דלקות, יש כאלו שגורמים יותר לתופעות של עייפות. ואז גם פשוט עייף לא יכול לעשות כמעט כלום. כל הזמן בבית ו... או בדיכאונות, כל מיני כאלו דברים. והטיפול הוא מאוד מוצלח, פשוט נותנים את הטיפול וזה עובר. זה ממש, אדם יכול לשנות את החיים שלו מקצה לקצה בדבר הזה של EBV ו-CMV, זאת אומרת, מחלת הנשיקה, בגלל שמה שצריך לתת זה רק טיפול הכבד ולחזק את כל הגוף מאיזה כמה כיוונים, שהם מאוד ברורים. ברפואה הקונבנציונלית זה טיפול כבד. זאת אומרת, אדם שיש לו וירוס בכבד או... כשיש בעיה בכבד, אז אין טיפול קונבנציונלי לכבד. זאת אומרת, אפילו אם הוא יהיה שומני הכבד או כל דבר אחר, אין טיפול לכבד. אין. וברפואה הטבעית, הכתר של הרפואה המשימה זה טיפול בכבד, בגלל שהכבד הוא מנקה לנו את הרעלים. ואם הוא מנקה את הרעלים, אז זה גורם לנו להיות בריאים. ואחד מהדברים, למשל, זה מה שאמרת, על כאב ראש, על מיגרנות, אם אדם לא ינקה את הרעלים מהגוף, תמיד זה יהיה לו. באמת שהלכתי להראות לכם דבר, ואולי בגלל זה גם דיברנו על זה שמסייל שוב, זה שהתהליך של הניקוי, תהליך הניקוי שקורה בגוף, זאת אומרת, מחולי לבריאות, הוא יהיה תהליך כזה, מאוד מעניין. מצב כרוני, נכון? זאת אומרת, היינו בהתחלה במצב אקוטי, הכנסנו לב, במצב כרוני שקט, כל הזמן. המצב הכרוני הזה אנחנו רוצים לטפל בו, נכון? אנחנו נותנים טיפול. בואו נאמר שיש פה ראיות לזה שיש בעיה של רעלים בגוף. כן, זה רואים דרך מחזור האישה, כל מיני דברים שממש רואים שיש בעיה של... וגם בגלגל עין, יש כל מיני תופעות, כל מיני אבחונים שאפשר לראות שיש בעיה של ניקוי רעלים, כמו כל דבר אחר. עכשיו, התופעה דווקא של ניקוי רעלים, שזה הרבה פעמים קורה, התהליך הוא כרוני, כמו שאמרנו, מצב של הרעלים למצב כרוני, למצב אקוטי למצב כרוני. נותנים את הטיפול הטבעי, הלו, אתה יודע מה קרה לי? המצב נהיה גרוע יותר. מה קרה? המצב הכרוני, הרי עכשיו אנחנו עושים רעלים מהגוף, נכון? ואיפה הם יוצאים? לאוויר? הם יוצאים מהרקמות שלנו לתוך כלי הדם. מה זה כלי הדם? זה מיידי, זה אקוטי. אתם מבינים מה אני אומר? עכשיו יש ניקוי, אז זה יוצא החוץ למערכת הדם, עכשיו זה הזמן לא להרגיש טוב. אבל אחרי זה, רפואה לכל הזמן. זאת אומרת, זה תהליך האמיתי של, של תהליך מחולי לבריאות, זה תהליך של הרגשה, של מצב כרוני שנהפך למצב אקוטי או... או לא ממש אקוטי, בדרך כלל זה לא קורה במצב ממש אקוטי, אלא מצב של, של הרגשה לא נוחה, ואז מהרגשה לא נוחה הזאת היא למצב של, של בריאות. זה פעם אחת אני התקלתי באיזו מישהי שזה היה ממש קטסטרופה, חשבתי שהיא הולכת להתבע עוד, שהיא התקשרה אליי, אמרה לי, יש לי פריחות בגוף, מה עשית לי? והפריחות האלו, אני שכחתי להגיד לה שאולי יהיו פריחות בגוף, שכחתי. תביא לי להסביר לה בקיצור את כל מה שהסברתי לכם פה עכשיו בטלפון. היא אמרה לי, אני אחות במקצועי, אני כבר עבדתי 30 שנה, אני במקצוע של, 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 של הרפואה, אני אחות. ואני יודעת שיש בעיה של פריחה, זה מראה על בעיה פנימית בגוף. אבל התהליך שאנחנו מדברים זה תהליך של הוצאה, נכון? אז האם מצל להיות את הפריחה. אבל קשה להסביר את זה ו... לפיסה, אמרתי, הפיסה היא שונה בין הרפואה הקונבנציונלית לרפואה המשלימה. עכשיו בואו נעבור...
סליחה, רציתי לדבר רק במחלת נשיקה. ומרגישים עייפות, מה זה כזה לדיכאון?
יש הרבה פעמים שבאמת לאדם יש דיכאון ויש לו בעיה של מחלת הנשיקה. זה יכול להיות הרבה דברים, דיכאון. זה יכול להיות גם בעיה של חוסר בוויטמין B12, וזה יכול להיות בעיה של כבד, כמו שאומרים בחסידות, כבד, כעסים. יש הרבה הרבה כיוונים, בגלל זה להגיע לשורש זה הכי חשוב, ובגלל זה אנחנו צריכים כמה שיותר גם אבחונים, כן, אבחון לגגל עין. אין לי פה גגל עין, אבל זה ממש מרתק לראות את זה. לפני 200 שנה היה אדם שהלך ביערות, מה זה אדם? בן 12 או בן 13, משהו כזה. הלך ביער וראה ישוב, תפס לו את הרגל, משך לו, ובלי כוונה, כשהוא ניסה לתפוס אותו, הוא שבר לו את הרגל. אז מיד בעין, הרי ינשוף, אתם יודעים, יש לו עין כזאת ענקית, באותו רגע הוא ראה מעולו שיש חריטה בעין.
חריטה?
כן, הופיע כזה קו כזה על העין, בתוך העין. והוא כשהוא תפס אותו הוא ראה את זה מיד, אז לקח אותו הביתה בלי קשר למה שהוא ראה בעין, שם אותו בבית, הבריא אותו, נתן לו טיפול מה שצריך, לאט לאט הוא רואה שבעין החריטה הזאת לאט לאט נעלמת, והולכת ונעלמת. מאוד עניין אותו, בסוף הוא שחרר אותו, גדל הילד והגדל ונהיה לרופא. וכשבתור רופא, שהוא הכיר את התופעה שהוא נתקל בה, פשוט כל מטופל שהגיע אליו, התחיל לבדוק לו בעין. אדם בא עם סוכרת, בדק לו בעין. בא עם כאב ביד, בדק לו בעין. לאט לאט, במשך שנים, של עשרות אולי אלפים של מטופלים, שאתם יודעים, הרי בפרנט ובנציין זה שרשרת, ביום אחד אתה מקבל המון. פשוט עשה לעצמו מפה. עכשיו הוא עם הזמן, כמו כל אדם שמגיע הזמן, הוא נפטר מעולם. הוא נפטר מעולם, אבל יש לו תלמידים. התלמידים שלו היו רופאים קונבנציונליים, שהיו הרבה, הרבה תלמידים. התלמידים האלו, כל מטופל שהגיע אליהם, בדקו לו בעין. בא אדם עם כאב ביד, בדקו לו בעין. יש, כל דבר הכי קטן, בדקו לו בעין. עשו מפה יותר מדויקת ממה שהוא עשה. באו התלמידים של הרופאים ההם, שעוד הרבה לומדים, כן? והם גם עובדים קונבנציונליים. ואז הם גם קיבלו. בסופו של דבר, היום, יש לנו את הכלי אבחון הכי הכי טוב שיכול להיות, שפשוט גלגל העין, שבמילימטרים אתה יודע בדיוק כל דבר שקורה בגוף, במילימטרים, מבחינת צבעים, שינויים של צבעים בעין, שמראים על תופעות פיזיולוגיות שקורים בגוף. והדבר הזה מאוד מאוד מעניין לראות, למשל, רעלים של כל מיני דברים, או טיפוסים, ממש יש טיפוס, שהוא טיפוס שעוד בגיל 13 אתה יכול להבין שהוא אמור להיות, לא חייב להיות, אבל יכול להיות שיהיה לו בעיה בכבד, בגיל מבוגר. למה? בגלל שיש לו חולשה באיבר הזה. פשוט רואים שגנטית יש לו חולשה בדבר הזה. כל מיני טיפוסים, זה כזה כלי חזק שהיום ברפואה קונבנציונלית זה נכנס לתוך המדיצינה, לתוך הרפואה הקונבנציונלית, והיום בתל השומר למשל ישנה פרופסורית אחת שהרדיולוגית, היא בודקת בעין, כשכל הרופאים בתל השומר לא יודעים מה לעשות שעושים אליה. ובנאסה בודקים, הרדיולוג כל הזמן בודק שם את האסטרונאוטים לפני שהם יוצאים לחלל, ובכל מקום, כל בית חולים שתופס מעצמו בארצות הברית, יש לו הרדיולוג. כלי חדש. יש הרבה אבחונים, אני אישית למדתי המון אבחונים, כי אני ידעתי שהאבחון זה הרי הדבר שמביא אותי הכי עד השורש. אבל בסופו של דבר, כשלמדתי את האבחונים השונים, בגלגל העין זה האבחון פשוט הכי טוב. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הקבלה. אנחנו עכשיו דיברנו על רובד מסוים. עכשיו אנחנו נכנסים לרובד הרובדים, לרובד שבו יש לנו הרבה מאוד פתרונות, ולהבין את הדברים מצורה אחרת לגמרי. בקבלה, הקבלה מלמדת אותנו שיש, היא מלמדת אותנו את השורש השורשים, זאת אומרת, את האנרגיה, את החיות של כל העולם, של האדם ושל המציאות. כתוב בקבלה שהשורש של המציאות, החיות של כל המציאות הזאת, זה מה אין סוף. אין סוף ברוך הוא, שהוא מקיף את הכל, והוא הכל, והוא משפיע כל הזמן. ומצד שני, האדם, האדם ולא רק האדם, אלא כל שאר הנבראים, אפילו דומם. מה שמאפיין את כל הנבראים זה השאיפה לקבל תענוג. זאת אומרת, הרצון לקבל תענוג, שיהיה לי טוב. זה השאיפה של בעלי החיים, זה השאיפה של האדם, זה השאיפה של כל המציאות שלנו, של כל מי שיש, כל הנבראים. זה מה שמאפיין אותנו, ככה אנחנו. עכשיו הרצון הזה, הרצון הזה, המקובלים קוראים לו בשם כלי. תמיד שתראו בכל מיני כתבים, בכל מיני דברים שכתוב כלי, כלי זה הרצון. זה הכלי. ומבחינת השפע, שתמיד מושפע על כל העולם, והוא החיות של הכל, זה בתור אור. והאור הוא משפיע על הכלים, ממלא את הכלים. מה שמאפיין את את הכלי שהוא מלא, שהוא נותן לשפע להיכנס, שאין משהו בדרך שיוצר אותו, שזה נכנס כמו שצריך, מתמלא, וכמה שהוא מלא יותר זה הרגשה של שלמות, של חוסר, שחוסר רצון אפילו להוסיף משהו, זאת אומרת שלמות טוטלית. כמה שהכלי יותר שלם, מה זאת אומרת? הכלי אנחנו בעצם, במילים אחרות. הרצון שלנו זה ממש אנחנו, זה הדבר שמסביר אותנו מהכל, הרצון. עכשיו השפע הזה הוא מושפע אלינו, אם יש פחות שפע, פחות הכלי ריק, אז מה קורה? אדם מרגיש רע, מרגיש מכל מה חיסרון, לא טוב לו, חוסר תענוג, כל הדברים האלו זה מחוסר אור בכלי. עכשיו הגוף שלנו הוא בעצם, ואנחנו יכולים ממש לראות את זה בזמן המיטה, הגוף שלנו הוא מעין רובד כזה שזה מעין מעטפת חיצונית, כן? זה מעטפת חיצונית לנשמה. אם אין נשמה, הגוף מת. זאת אומרת, אנחנו נראה את הגוף בסופו של דבר בזמנו ובביתו, נראה אותו שהוא שוכב פה ולא יכול לזוז ולא כלום. מה קרה? אין פה שום עכשיו אור בכלי הזה. שום דבר. בגלל זה כן, אדם, אז באמת יש לו את התאומה כשהוא נפטר, אבל זה התאומה שיש חוסר עכשיו. וגם הרבה סוד יש בזה בעניין של תארה ותאומה אצל אישה, שאנשים חושבות מה נטמעה, וזה לא אדם דווקא ככה, אלא שכמה שיש יותר קדושה, אז בחוסר הוא מאוד מורגש. והיא בונית לעצמה את הרחם והרבה דברים חיות, שזה יוצא החוצה, אז אחרי שהתמלא הכלי, פתאום כשהוא יוצא ויש חוסר, החוסר הזה זה תאומה. לגבר אין את זה, למה? כי הוא לא היה בכלל לפני זה, לא היה טוב לאותו דבר הזה. כמה זמן יותר בתחילת התורה שומרים על הרחקה מהאישה, יותר מלדתה בת או לדת בן, הזמן הארוך יותר הוא בלדת בת. מה, שהוא מסכן שנולדה לו בת? לא, מה פתאום. אלא שהבת עצמה יש לה גם פוטנציאל להביא גם חיים בעצמה. היא מקור יותר קדוש, יותר אור, יותר חיות, ולכן כשהיא יוצאת החוצה, אז שוב יש את החיסרון, החיסרון הזה זה תאומה, כמו שאמרנו, כל זה שבירת הכלים, ואז האישה יכולה להרגיש הרגשות לא טובות, דיכאונות, כל מיני הרגשים, הרגשות לא טובות, אם היא לא ממלא את הכלי הזה. אותה בעצם, את החוסר. ואיך עושים את זה על ידי המקווה? זאת אומרת, המקווה זה מתנה. זה מתנה לאישה, לצאת מידי זה שהיא תהיה בתאומה, זאת אומרת מידי זה שהיא תהיה בחוסר הזה שקרה אחרי החוסר, אחרי ההשפעה הגדולה שהייתה לה, אחרי החיות שנבראה אצלה, שהייתה אצלה. נחזור לענייננו. הגוף שלנו הוא מעטה, הוא מעטפת, בשר ודם. אבל הגוף שלנו, כמה שהנשמה יותר בפנים, ככה אנחנו יותר מלאים באנרגיה, בחיות, באור. יש לנו שסה, רמח איברים ושסה גידים. כנגד רמח איברים ושסה גידים של הנשמה. ואנחנו מקבלים חיות לכל איבר ולכל דבר שיש לנו בגוף, כל דבר, אפילו רמח ושסה גידים, מקבלים את החיות מהרמח איברים ושסה גידים של הנשמה. איך זה קורה? זה קורה על ידי צינורות. יש צינורות שמחברות בין החלק הרוחני לחלק הגשמי. כמה שיש יותר שפע, יותר אור לתוך הכלי, ככה האדם יותר מושלם, ככה האדם יותר מרגיש שאין לו חיסרון, הוא יותר שלם בסופו של דבר. לפי הקבלה, חולי, מחלה זה חוסר אור בכלי. זאת אומרת, חוסר שפע. לכל דבר יש סיבה, כמו שדיברנו על הרפואה המשלימה, גם כך ליסורים יש סיבה, למחלה יש סיבה, לכל דבר יש סיבה, והסיבה היא רק סימפטום. היא סימפטום לבעיה בשורש. מה אני צריך לעשות בשורש? עכשיו אני צריך לחפש מה יש בשורש, מה קורה איתי בשורש, מה אני פה צריך לתקן, מה אני צריך לעשות, איך אני אתקן, איך אני אגיע לאיזון נשמתי, רוחני. יש יוסף הצדיק, כתוב על יוסף ששרקו אותו לבור, האחים שלו. אז כתוב שזרקו אותו לבור והבור ריק, אין בו מים. מה יותר טוב שהבור אין בו מים? מספיק. יפה מאוד. עכשיו, מה צריך להוסיף? אבל זה לא כתוב בתורה. זה כתוב... כן. לא צריך הרי לרשום. אם הבור ריק, אז אין בו מים. אין סיבה להוסיף שאין בו מים. אבל בעצם אין בו מים. מה יש בו? חייב להיות בו משהו אחר, אם אין בו מים. נחשים והקרבים יש בו. בקבלה, בעצם הפסוק הזה לומדים, שאם אין שפע, יש נחשים והקרבים. מה זה הנחשים והקרבים? דיכאונות, פחדים, כל מיני דברים כאלה. והדבר הזה זה מחוסר שפע. או שיש לך שפע, או שאין לך שפע. זה כל הקבלה.
מה הגדרה של שפע
לפי הקבלה? השפע, מה שאמרנו, זה אור, זה גם אור, זה גם דבר שאנחנו הכי הכי רוחני שאנחנו יכולים להסביר אותו, זה יהיו דברים רוחניים. זה בעצם משיכה מהאין סוף, שתבינו, האין סוף בעצם שהבורא עצמו, שזה המציאות, שזה הכל, שזה כולנו, וכל הזמן מושפע לנו בתור שפע, תמיד. כן. עכשיו השפע הזה, ישנם דברים שאנחנו מונעים ממנו להגיע אלינו. זאת אומרת, האדם הוא המקור להכל. כשאדם חי בחיים והוא לא יודע, כמו שאמרנו, עם משחק הבובות, אז הוא רואה רק את ההשתקפות בחוץ, אז הוא חושב, טוב, זה קרה לי בגלל שאני לא שמרתי פה ולא עשיתי שם, מבחינת דברים חומריים, לא... מסביר את הדברים בצורה של תופעות חיצוניות, אז הוא, האמת שהוא מסכן, כי הוא חושב שהכל במקרה, הכל קורה בצורה כזאת לא מסודרת ואין השגחה. אבל כשרואים את מי שמושך את החוטים, יודעים שהשפע הוא כל הזמן מגיע אלינו. אז למה אין לי שפע? זו שאלה שבעצם אדם שואל, הוא מטפל בעצמו בבעיה שלו.
השאלה אם הוא יכול למצוא
אז קודם כל אדם... אז זה באמת עבודת ההתבוננות. ביהדות עבודת ההתבוננות זה עבודה בעצם הכי הכי עליונה שיכול להיות. כי אדם, הוא מתבונן, הוא לפני בכלל שהוא עושה מצוות, לפני שהוא עושה דברים אחרים, הוא יושב, הוא מתבונן, הוא חושב מה קורה איתי. אנחנו כל מיני אינסטנט, אמרנו, כל מיני נמחים, עושים דברים בלי לחשוב. ואפילו שאנחנו לרגע חושבים על זה, אולי איך לעשות כסף. זהו, אבל... צריך לעצור ולחשוב על החיים שלי, מה אני עושה? מה יכול להיות שאני גורם פה להכנסה של תומה או של חוסר שפע? שיש, זה, אנחנו, אין בעצם תומה, יש חוסר שפע. החוסר שפע הוא התומה. הוא הנחשים והקרבים. בגלל שזה מתמלא לבד. אין וקום בעולם, אין וקום. זה או זה, או זה. עכשיו איך לדעת? צריך לדעת מה השורש, נכון? אז השורש זה באמת עבודה שאנחנו צריכים לעשות על ידי מודעות. והתבוננות, ויש הרבה ספרים שמלמדים איך להתבונן ולראות את דברים ביהדות. ומצד שני זה גם שאפשר ללכת, יש נראה אנשים שלמשל הולכים למקובלים, אבל זה לא דווקא הדרך של היהדות ללכת למקובל, אלא עבודה פנימית עצמית, שהאדם חושב בעצמו, כן, אנשים הולכים כמה, מה הם עושים? נותנים תשובה לסימפטום. מה?
לשבת עם
הבן
אדם,
לשבת
עם עצמו ולסדר לעצמו את הדברים.
כן?
זאת
עבודת ההתבוננות.
לשאול
לעצמו, לרשום, לכתוב, להפיע את
עצמו.
כן.
זה קשה מאוד.
זה קשה. אבל אדם צריך באמת לדעת שזאת העבודה שלו בעולם הזה. כל מטרת העולם הזה היא להרבות בשפע בכלי. זה בעצם כל העבודה של העולם הזה. והאמת שהתרי"ג מצוות זה כנגד רמת איברים, כן, רמת מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, אז זה האורות שממלאים אותנו מבחינת הצינורות. זאת אומרת, הכל כמו שאנחנו עושים זה בשביל למלות את עצמנו מבחינת שפע, ולאו דווקא, אנחנו צריכים לעשות את זה בשביל זה, כן, אנחנו צריכים לעשות את זה לשם שמיים, בשמה. לא בשביל שאני ארגיש טוב, כל זה, אנחנו מדברים פה על המצב להבין כל איזה בריאות, אבל בסופו של דבר זה דרגה גבוהה, ולא כל אחד מגיע וזה עם הזמן. אומרים שאדם שהגיע ישר לשמה, אז זה לא, לא דרך הנכונה. כי בהתחלה התהליך הוא להגיע ללא לשמה, כן?
מתוך שלא לשמה,
לא
לשמה.
ואז מגיעים למעלה. כי אם מגיעים ישר למעלה, זה בעיה. זה אומר שיש פה איזה, שאדם חושב שהוא באמת עושה את הדברים לשם שמה. אבל העניין הוא באמת בהתחלה לעבוד זה קשה, אבל אחרי זה זה אור גדול. ולפעמים אפילו להתנתק מהרגלים, להתנתק מכל מיני דברים שכבר התרגלנו, שזה אופי, זה חלק ממנו. הניתוק הזה, הרב קוק שדיברתי עליו, הוא מדמה את זה כקריטת האיברים, אבל אז הוא אומר שהאיברים האלו מתחילים לצמוח מחדש, וכשהם צורכים מחדש, ואז האור הגדול מתחיל. וזה עובד תמיד ככה, בהתחלה בא לתשובה למה שהרואים, אז הוא כזה ככה קשה לו, והוא לא, כל דבר כזה, כל הדברים חורקים ולא זורמים, אבל בסופו של דבר זה רק תהליך של התחדשות, של מחדש, כמו שילד קטן, תינוק, הוא לא יודע איך ללכת בעצמו, אז נותנים לו קצת אבא שלא מרים אותו, אז לפעמים גם יש לנו עזרה גם למעלה, סייעתא דשמיא, שנותנים לנו את הכוח לעמוד וללכת, אבל זה גם זמני, עד שנלך לבד, וכשאדם הולך לבד, הנה עכשיו תראה לפעמים גם את הסימפטומים שיש לך. אז אדם שיש לו הרבה דברים, אז יהיה לו קשה לדעת, כי אדם שהוא נקי לגמרי ויש לו איזה קטם קטן, אז הוא ידע, הנה זה הקטם, אני מרגיש אותו בדיוק, הוא טוב מאוד, אני מרגיש אותו. אבל אם צבאי שהוא מלא, יש לו המון לכלוכים, אז זה לא יעזור שום דבר, הוא יחפש, הוא לא ימצא מעולם מה הקטם שהיה עכשיו, זה המון קטמים. אבל זה גם תהליך, גם כזה האדם עושה תהליך של ניקוי, זה לא שאין יוש בעולם כלל. אבל עכשיו אנחנו דיברנו באמת על הצד הזה שאדם יש לו באמת החיסרון והוא צריך לעבוד על עצמו מבחינה לראות את הדברים בהתבוננות, כן? עבודת ההתבוננות, עבודה מאוד מאוד חשובה ביהדות, ואז אדם מגיע להבנה. אבל גם אם הוא עוד לא מגיע להבנה, הוא באמת קשה לו, הוא מרגיש לא טוב, יש יצורים, יש מחלות, יש כל מיני דברים מעלינו, אבל יש אותם, אז יש גם תרופה לסימפטום. תרופה לסימפטום. אבל זה גם, אנחנו צריכים לראות את זה בתור תרופה, זמנית, ואחרי זה להזהם. מה התרופה לסימפטום? למשל, הרי הקדוש אומר שחולי זה גימטריה של 49, ממתך, חולי. ממתת, יש ממתת שערי תומה, יש ממתת שערי קדושה. עכשיו, הממתת שערים האלו זה בעולם הזה. כל העולם הזה הוא שבע, בנוי על שבע. כן? שבע זה שבע ימות השבוע, שבע יובל, שבע שבעים שנה, שבע שנים שמיטה. העולם עצמו בשבע, כן? למעלה, למטה, ארבע מופת השמיים, אורך רוחב ופנים, כן? שבע, הכל פנוי בשבע, אבל יש דרגה מעל השבע, על שבע, מעל 49, זה קוראים לשער הנון. שער הנון זה שער שהוא בעצם מאוד גבוה מעלינו, הוא בעצם המקור של החיות גם של כל העולם הזה. והעולם הרוחני, בעצם שער הנון, ככה קוראים לו. עכשיו שער הנון, אף אחד לא הגיע לשער הנון. היו צדיקים שהתעלו בדרגות והגיעו עד 49 אפילו, אבל לא הגיעו לשער הנון. אדם אחד רק הגיע לשער הנון. מי שיכול אולי... מי? משה רבנו. יפה מאוד.
אתה
לא נשמע טוב. לא נשמע טוב. אז...
אנחנו אומרים, חי הבורא. היי קרדו, בורא הביא לחרדו עלינו בגלל התעזרות העם בחירה דתית ועזר לנו לנצח משום שער וחוץ בניו, ואם בחירתו על הכבוד שותף והשלום יבוא במקומו, וכתוב השלום של עמו היטב יברך את עמו שלום. ואחר שחרד בתשובה הבנה, אני בעיני ראיתי שם בינו ושלום לחרדו. אני דתי, אבל תקים כבר הייתי אומר לבד דתי ממש, כי יש בעיה, אני רוצה להיות דתי וקשה להתפלל, כן, כי אני סובב ודברים, אני ככה אשפר לך. אשתי, היא רוצה ילדים, שגם כדי שהאדם אשמה.
טוב,
כן, לא צריך, אני רוצה לשמוע את הקטע.
טוב, אז עכשיו רגע, עכשיו המחשבה לאט לאט, אני רואה את מטורים, מטורים לאט לאט, התהליכים וזה, ועושה כדורים, לאט לאט. עכשיו התהליך הזה, מה שדיברנו על הבן טט ושאר הנון, אז הגיע לך רק אחד, משה רבנו. ומשה רבנו הגיע לשם, ואז היה את חטא העגל. כן, הוא עלה בעצם 40 יום, 40 לילה, הוא לא אכל, לא שתה, הגיע מה ששאר הנון. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שחטא עמך. העגל. לך רד, רד ממדרגת הלך, לך נון, כן, שער הנון, רד מדרגת הלך, כי שחטא עמך שאתה קשור אליהם בנשמה, אתה לא יכול להישאר בשער הנון. אבל הוא ירד, אבל הוא המשיך את השער הזה, הוא ירד, קרם על פניו, ונשאר איתו. וכשאנחנו בשבת רוצים להגיד על רפואה, הרי שבת זה הדבר הכי מושלם, אין לנו מצד האופטימל, שאין את ה... זה יום שכולו כזה, שיום שכולו... יש למות. אז עכשיו תבקש על חולי, אנחנו לא מבקשים בפירוש על חולי, אבל מה אנחנו אומרים? שבת היא מלזוק ותרופה קרובה לבוא. שבת היא מלזוק, אנחנו אומרים ראשי תיבות משה. כן? שאנחנו בעצם אומרים את זה במעין כזה ככה מסתר בשביל לקבל את השפע הזה של הרפואה, נשאר לנו. עכשיו התהליך הזה של הורדה של שפע, הרי הקדוש אומר שבעצם שער הנון זה שער של הרפואה. שער של הרפואה, שם המקור הרפואה. ואנחנו, כשאנחנו גם מתפללים, כשאנחנו לומדים תורה, אז יש תהליך כזה של ירידה של שפע, כמו שכתוב, רפאות היא לשוריך, ככה כתוב על התורה. החש בראשו יעסוק בתורה. זה בעצם משיכה...
החש בראשך אתה לא יכול להסתכל בעיניים.
אבל לדבר על ה... על ה...
על
המצבה? על ה... זה. על הרעיון עצמו, איכשהו... על הרעיון עצמו, מה אנחנו עושים כאן? זאת אומרת, אנחנו פה מושכים איזה שפע שהוא. עכשיו, מה השפע הזה? מה, אני באמת עכשיו עושה את זה בשביל רפואה? לא, אני פשוט עכשיו לומד ועושה דבר, תפילה, אני מושך פה אור. האור מתמלא, מה קורה? המחלה כבר עוברת.
אז בגלל זה...
אם הוא לא עשה עבודת התבוננות, אם הוא לא עשה עבודת התבוננות, אז תהיה בעיה אם יהיה טיפול בסימפטום. ואפילו אם יהיה זמני, אז יהיה באמת רק זמני, כי השורש הוא נשאר. עכשיו, מה שאנחנו אומרים זה, הדבר הזה שצריך להגיע לאיזון, באמת, בעניין הזה צריך את עבודת ההתבוננות, ואנחנו צריכים גם מיד עכשיו איזו תרופה, משהו. אז ברפואה זה בעצם אור פה, כן, זה אור פה, רפואה, אור פה. לפה יש כוח מאוד גדול למשוך אור. איך עושים את זה? על ידי תפילה. אדם מתפלל ומזכיר את שמו ושם אמו או שם אביו, זה החותמת שלו מלמעלה. עכשיו הוא מעורר את החותמת שלו מלמעלה, הוא משפיע על עצמו. לא מכירים אותו, לא מכירים אותו בשם אחר. מכירים אותו רק בשם שלו ושם אמו או שם אביו. ובזה הוא מושך שפע. על ידי זה שהוא מתפלל על השפע הזה שיהיה לשם, שיהיה לי בריאות, שיהיה לי הצלחה, כל מיני דברים כאלו זה משיכת שפע. עכשיו, האם זה באמת תיקון לדבר עצמו? לא, זה טיפול בסימפטום. והשורש שאנחנו משאירים. אבל הידיעה היא שאני עושה את זה רק בתור טיפול מיידי, בשביל שבינתיים, כמו שאמרנו, הרפואה קונבנציונלית, אני נותן טיפול עכשיו במצב אקוטי, שאני אוכל להיות רגוע עם נפש אולי, עם שלימות נפשית בשביל גם לעשות את עבודת ההתבוננות עצמה. אז זה גם צורה של הסתכלות, למה גם אני עושה את הדברים האלה, שגם הרפואה המיידית תהיה בגלל זה. עכשיו רציתי להראות לכם, רגע, נראה אם לפי הזמן, אם יש, אז אני לא אעביר את זה, אבל ניתן לכם איזו מתנה. מתנה שהיא בעצם הסגולה הכי גדולה ביהדות. מעשית, אפשר לעשות כל יום, 3 פעמים ביום. יש איזו נוסחה שהיא בעצם הנוסחה הכי הכי חזקה, הסגולה הכי חזקה לבריאות והצלחה ושפע ולא זה ומסלק את המוות. ואני אראה לכם, אני אקריא לכם כמה קטעים עכשיו מהזוהר, אבל לפני זה אני אתן לכם הקדמה קטנה על משה רבנו, כמו שאמרנו, הגיע לעולם העליון. הוא הגיע לעולם היום, כתוב במדרש שכשהוא היה שם, אז היה בינו לבין המלאכים ממש היה ריב שלם שם. מה אתה לוקח את התורה? אתה עכשיו הולך, יש בזה גם הרבה שדות, מה אתה הולך להוריד את כל השפע של העולם למטה? המלאכים חשבו שממש עכשיו הכל יתערר, כל העולם פשוט יעבד, כי אין את מה שמשפיע על הכל. לא חשוב, זה נושא שלם ורחב בשביל להבין מה זה, אבל בכל אופן, היה ריב בין המלאכים למשה, מה הוא לוקח את התורה, מה הוא מוריד אותו? ואז הוא הוכיח אותם, אמר להם תשובות, אמר מה על כל מה שהם שאלו, ככה כותב המדרש. אז כתוב במדרש הזה בסוף, שבאמת הם הודו לו, הם ראו שהם הודו לו על מה שהוא אמר, ונתנו לו מתנות. כל מלאך נתן לו איזו מתנה. ומה שמעניין זה שמלאך המוות נתן לו גם מתנה. מלאך המוות, ככה כתוב במדרש, נתן לו גם מתנה. כתוב בזוהר, מה? אז גם הם הביאו לנו מתנות, וזה מה שכתוב במדרש, בשכר זה כשקראוך האדם לקחת מתנות, עלית למרום שבית השבי לקחת מתנות באדם. אבל מה היה שם? במדרש שם כתוב על מלאך המוות, הוא נתן לו מתנה, גילה לו את הסוד האדיר ומעשה הקטורת שבכוחו לעצור את המוות מן העולם. ומתי הוא היה צריך להשתמש בדבר הזה? כתוב בתורה שהיה מגפה בעם ישראל, הייתה מגפה רצינית. מה כתוב שם? לא, זה לא חזר תורת. עכשיו אנחנו נאמר מה צריך כן לעשות. רגע, אז כתוב במדבר, כתוב מה היה עם הקטורת. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחצה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה לכפר עליהם, כי יצא הכסף מלפני אדוני החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוס אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם. ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים. ממש, הייתה מגפה מיידית של אלפים, ותייצר המגפה. מיד. וישב אהרון למשה בפתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. מה כתוב בזוהר? דבר זה, גזירה עומדת לי וקיימת לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שיתבונן ויקרא בכל יום את פרשת הקטורת ינצל מכל דברים רעים וכשפים של העולם, מכל פגעים רעים וערעורים רעים ומדין רע וממוות, ולא ינזק כל אותו היום, שלא יכול להפיץ האח לשלוט עליו. כל הכוחות של הטומאה לא יכולים לשלוט עליו. מקום אחר כתוב בזוהר, באותו עניין המשיך הזוהר מספר על רב אחא. רב אחא הלך בכפר דבשה, באותו זמן הייתה מגפה בעיר. טוב, אין זמן, אני אקצר. רב אחא הייתה מגפה בעיר. ובמגפה הזאת, בסופו של דבר הגיע אדם כמו רב אחא, אז מיד רצו שהוא יעזור להם. אמרו לו מה לעשות, אמר להם, אנחנו צריכים ללכת מניין גדול ולהתפלל. הלכו להתפלל, וזמן שהם הלכו להתפלל, המגפה ממש התחזקה ולא היה זמן, אמרו לו, רבנו, אנחנו צריכים לחייבים לעשות משהו. אמר להם, טוב, תלכו 10 מניין בארבעת כנפות העיר, ותתחיל לקרוא, פתאום הקטורת. הם קראו את פתאום הקטורת, ואז כתוב שם, הסיפור הזה מובא בזוהר, למה הוא אמר להם, ויש לעשות דבר שבכוחו לעצור את המוות מיד, ומהו, יש לבחור, וזהו, אמר 40 איש, מארבע כיוונים, עשו ומיד התבטל המוות והמגפה מהם. סיפור אמיתי. לאחר מכן נרדם רב אחא, שמעו עכשיו, זה מאוד עדין, שמעו, תראו מה שאנחנו דיברנו על סימפטום ועל מצב אקוטי, על השורש. תראו משהו מאוד מאוד מעניין שקרה עם רב אחא אחרי שהוא כן עשה את הדבר הזה, אחרי שהמגפה נעצרה. לאחר מכן נרדם רב אחא ושמע שאומרים לו שישתדל להחזיר את תושבי העיר בתשובה שלמה, שהרי כל הגזרות המוות והמגפה נגזרה בגלל הבנות. רב אחא קם והחזירה בתשובה שלמה. זאת אומרת, שמה אתה עושה? אתה נותן פה טיפול לסימפטום. מה קורה? אתה צריך לשים לב לדברים האחרים. אבל מה הזוהר אומר גם? הרי הזוהר הוא לא סיפורים ומעשיות. מה הוא מביא לנו את הסיפור הזה? הוא רוצה שהרי יהיה משהו למעשה, נכון? חוץ מהדבר הזה שבאמת הקטורת היא כזאת חזקה, עוד כותב הזוהר במקום, שהקטורת משברת יצר הרע, ואין לך דבר בעולם המשברת הסיטרה אחת כמו הקטורת. ולכן וכותב הארי הקדוש שיסתדל בקריאת הקטורת ואז יוכל לעשות תשובה שלמה. הרי אתה מבטל עכשיו את הסדרה אחלה, נכון? אז יש לך עכשיו כוח לעשות תשובה שלמה, קודם לא עליך כוח. לפני זה היה קשה לתושבי העיר האלו לעשות תשובה, נכון? אז הוא קרא את הקטורת בארבע פינות העיר. אז מה היה? התבטל הסדרה אחלה, אמרו לו עכשיו תחזיר אותם בתשובה ומיד חזרו בתשובה כולה. מה שקודם לא היה אפשר לעשות. זאת אומרת, אנחנו לומדים פה דבר שהוא גם נותן תשובה למצב האקוטי וגם תשובה למצב הכרוני. גם השורש. בגלל שהשורש עכשיו יש לך אפשרות ליותר התבוננות. ואין לך משהו שמסתיר לך גם את הקליפות בעצם של הבצל האלו, ויש לך איזה מראה יותר טוב שאתה יכול לטפל בו. ובעזרת השם, אתם יכולים לבוא לפה, לקחת את הכתורת. אנחנו יכולים לבוא ולקרוא, את מדברת על זה, את מדברת על זה, זה ארוך, זה מאוד ארוך. זה פשוט, זה כמה דברים קטנים. אז בעזרת השם, שנראה את הרובדים יותר פנימיים במציאות שלנו.
יש לי זה בבית, וזה קצת קשה לקריאה, אבל צריך לתרגל להכתורת.
זה רק אותה?
בבקשה,
זה מקושר. עכשיו זה אתם יודעים, אתם עושים את זה לכזה דבר, לספרון כזה.
כן, עכשיו זה יותר ברור.
זה קצר ולעניין.
לא יודעת מה לקרוא בכלל, זה כל כך הרבה דברים, איך אתה יודע מה לקרוא?
רק להיזהרים זה שלא היה לדבר, לא מזמן כאלו, כי זה...
ואתה קוראים את זה בבוקר?
בבוקר פעמיים.
בבוקר פעמיים?
בבוקר פעמיים, ובערב. סליחה, בצהריים. בצהריים.
ככה,
בצהריים? כן, אחרי 12
וחצי. אפשר לקרוא את זה?
עד השקיעה.
עד השקיעה. אפשר לקרוא את זה גם
באותו מזכיר,
זה לא...
כן, זה לא,
אין
בעיה.
אין בעיה.
תשאר את הדבר
שעה מנסה בוקר.
מה?
בוקר,
זה שעה בעיה. זה אגב, הזמן הכי הכי מתאים לזה, הזמן הכי הכי חזק לזה, זה לעלות לשחר. זאת אומרת, שבשביל זה אתם מאוד מאוד...
לא, יש...
איזה
נמצא, איזה נמצא, איזה נמצא, איזה נמצא. אבל זאת בעיה, כי אחר כך כשהוא יתקן את הבעיה, אז הוא לא יכול לקום בעלות השחר, כי הוא כבר ישן טוב.
אני
רוצה
לך
בבקשה לבעלי
שהיה פה.
יש
את הטובות,
פרשת הקטורת, וגם אותו דבר, אותו דבר. אני צריכה גם עוד אחד.
אני צריכה גם עוד אחד. בבקשה, אחת הבעלי, בבקשה.
עכשיו, אני רוצה שהתקפציות, לא מתקפציות. בבקשה, אמרת,
מה?
אני יכולה חושי שאתה עושה את הראש, אבל זה אמרת, אני לא חושבת.